הרב בהתרה, הרב ראיש, ברשותכם, אני עדיין רוצה להתעכב בפרשת המרגלים, בהפטרה שלה, נתגלגל גם לפרשת קורח. רש"י מסמיך את פרשת קורח ופרשת המרגלים בתחילת הפרשה בסמיכות מאוד חזקה וידועה סביב הציצית, התחלת. ונתגלגל לפרשת קורח, אני רוצה אבל להתחיל במשהו לגמרי, 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 נראה לא עסוק מספיק. אני חושב שלמדנו הרבה פעמים את עניין ההפטרה. ההפטרה הזו היא הפטרה ידועה, מוכרת, וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש. לכאורה לא צריך להסביר מה הקשר בינה לבין הפרשה, מה הקשר המרגלים. לכאורה מאוד מאוד מובן. ואני אכנס טיפה להפטרה הזאת, אבל גם בהפטרה אני מבקש לעשות את מה שעשינו גם לפני חג השבועות, גם בהפטרה שאחרי חג השבועות. אנחנו ברשות אנשים נתפסנו לאשת חי בבירות, ואחרי זה באשת מנוח, שראינו את מנוח ואישו. ובהפטרה הזאת תמיד עוסקים ביהושע ובמרגלים, ובהשוואה בין המרגלים למרגלים. ואני רוצה לעסוק ברחב, ברחב שהתואר שלה הוא רחב הזונה, זה שמה, כך היא נקראת. שגב תנך, תנך פשוט למישהו לא רוצה להכנת, אולי יש פה למישהו. הנה 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 יצא תנך מיד, שר כוח, אנחנו מיד נחזור לשם. והפגישה עם רחב במילה אחת, במילה אחת, הפגישה עם רחב, עם הדמות של רחב, עם הסיפור של רחב, זה דבר מאוד מעניין מה שאני רוצה להגיד עכשיו. זו פגישה בעצם עם הדמות הראשונה שעם ישראל נפגש, שהוא הולך להיכנס אל עצמם, עוד לפני מעבר הירדן. הדמות בשם הראשונה של פגישה בין עם ישראל לבין איזושהי דמות מארץ כנען, מארץ שבעת העמים, היא הדמות של רחב. זה לא דבר פשוט בכלל. לא פוגשים אף אדם אחר, אין שמות. יש נפילים, יש בני ענק, יש כל מיני שמות, ושם החימן שישר יותר יש מפגיד. דמות עם משפחה. אגב, מאוד מעניין, אישה זונה, שכל מה שהיא דואגת זה שידאגו לאביה, אמא, אחיה ואחיותיה. לא ממש אומר הקריטריון הקלאסי. זה השבועה שלה. ואתם יודעים שעל פי חז"ל, ועוד רגע נראה שלא צריך לרוץ לחז"ל, היא הופכת להיות אשתו של יהושע בן נון. אשתו של יהושע בן נון. האמת לאמיתה, עוד לפני שנגיע לזה שהיא אשתו של יהושע בן נון, כבר התורה עצמה נקרא בספר יהושע, כאשר מתואר איך אחרי כל הסיפור שנכנסים שורפים את יריחו וחייבים לעמוד בשבועה, ואז בסוף פרק ו' בספר יהושע כתוב כך: והעיר שרפו באש ואת כל אשר בה. אבל לפני ששורפים באש, פונה יהושע ואומר כך: ולשניים האנשים המרגלים את הארץ אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה כאשר נשבעתם, ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה. התואר שלה הוא האישה הזונה. ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה הוציאו, זה יותר ממה שביקשה, ואת כל משפחותיה הוציאו. זה אישה זונה עם חמולה גדולה. ויניחום מחוץ למחנה ישראל. כלומר, שומרים עליהם, נותנים להם מקום, והעיר שרפו באש, וכל אשר בא, רק הכסף והזהב וכלי הנחושת והברזל נתנו אוצר בית השם. אתם זוכרים את אחן? בן כרמי בן זרבי מתוקן, ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה החיה יהושע. ועכשיו משפט אחד עליה, ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. לא, אתם זוכרים פסוקים של עד היום הזה, זה תמיד פסוקים מאוד מיוחדים. עד היום הזה היא יושבת בקרב ישראל. היא יושבת בקרב ישראל רחב. תשב בקרב ישראל עד היום הזה. אני רוצה לגנוב על רחב שתי דקות, ואז לעזוב את כל שביעת רחב, לחזור לפרשה, ובסוף ננסה לחזור לשם. ההגעה למסקנה שרחב היא אשתו של יהושע, היא לא הייתה פשוטה כל כך. זו גמרא במסכת מגילה, שעוסקת בכלל במשהו אחר לגמרי, היא עוסקת במי הם אבות אבותיה של חולדה הנביאה. ואמר רב נחמן ועוד המורה שמודנים, והאחד אומר שחולדה הנביאה באה מיהושע בן נון. מה השאלת? הרי לא היו לו בנים על פי מסורת אחרת. היא אומרת, בנים לא, אבל בנות כן. ודרך הבנות, חולדה הנביאה היא נכדה. ואז אומרת הגמרא, אבל ראינו מקור שחולדה הנביאה מיוחסת לרחב. ואת זה אומרת הגמרא, שאין שום סתירה. מיני ומינך, מדבריך ומדבריי, השלמנו את הפסוק. ביטוי שם הוא מיני ומינך. אומר לו, אמר רב נחמן, חולדה מבני בניו של יהושע היה. ואחרי זה הייתי בירב עינה סבא לרב נחמן. איך אתה אומר שחולדה מבני בניה של, מבני בניו של יהושע הייתה? הרי רבי יהודה אומר, הוא מצטט מקור תנאי, אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה. והוא מביא פסוקים עליו. אמר לי, מיני ומינך, ממך וממני ביחד, תסתיים שמעתה. תסתיים שמעתה, תתברר לסוגיה. כשאומרים משפט כזה, מתכוונים לסוגיה שהייתה מסובכת, ופתאום מכל הדברים ביחד היא מורכבת והפאזל הושלם. מה הושלם בפאזל? דאית גיירה. זה מפורש הפסוק, בקרב ישראל עד היום הזה, ונסבה יהושע, התגיירה, ולקחה יהושע, ומהם צאצאים וצאצאי צאצאים בקרב ישראל, וגם חולדה הנביאה היא מבני. יפה. בהמשך אומרת הגמרא, עוד ביטוי מעניין מאוד, מעניין מאוד, ארבע נשים יפהפיות היו בעולם הזה. שרה, רחב, אביגיל ואסתר. חבר, ארבע נשים יפהפיות היו בעולם הזה, שרה, רחב, אביגיל ואסתר. אנחנו מבינים שהיפהפיות האלה הן יפהפיות במובנים הכי עמוקים, בפנים ובחוץ. שרה, אביגיל, אסתר, רחב. אבל עכשיו אני רוצה להתחיל את הכל בגמרא. ואני מתחיל את זה ככה בגמרות מעניינות על רחב. בשנייה אחת, אותי אגב מאוד מעניינת השאלה, מה חשוב לנו כל המידע הזה שיש לנו? אני לא מספק רק בפרט הטכני שזה עוזר לנו להבין איך יכולים המרגלים להגיע חרש, והיא יכולה לספר שהם לא יודעת איפה הם ועלו לגג. הם יכולים לפתור את זה בהרבה בעיות, וכל אחד פה איכשהו מחייך כי הוא זוכר מכיתה ג' שהמורה הסבירה שהכוונה היא שהיא מוכרת, נכון? כולם זוכרים את זה? בדיוק. וזה דיון, זה דיון, פונדקית או לא פונדקית. במקום להיכנס לכל הדיון הזה שכל ילד בכיתה ג' מחכה לו, כי זה הדיונים המעניינים, למה זה כל כך משמעותי לכל המהלך? ואתם רואים שבהמשך כך יהושע קורא לה. ואת האישה הזונה ורחב, והיא בקרב ישראל, והיא יחד עם שרה, ואביגיל, ברוכת וברוך תעמך, אביגיל של דוד, שרה עמנו, ואסתר. לדעה אחת, אסתר לא נכנסת ליחוס הזה. זה משהו שצריך להבין. ועכשיו עוד סיפור אחד. ואני זורק להעביר עוד דבר בסוגריים. יש לנו כלל שמדי פעם אנחנו מנסים לעמת אותו, להתעמת איתו ולעמת אותו באלף, אני משוכנע. הוא כלל שצריך לעבוד עליו קשה. הפטרה איננה באה לחסות רק סיפור אחד בפרשה, גם לא סיפור שהוא חצי פרשה. זה לא העניין של הפטרה. ההפטרה נתקנה כאשר אי אפשר היה לקרוא בתורה. ואז ההפטרה היא דברי נביאים. ובנביאים אלה דברי חמה או דברי חיזוק שנביאים את מעין הפרשה, זה נוסח חזל, מילי דדמיה. צריך להיות דמיון של חוט רציף של משהו שהוא קשור לכל הפרשה. מרגלים יש בחצי הראשון של הפרשה. אבל ההפטרה של רחב לא עוסקת רק במרגלים, היא עוסקת בדמותה של רחב. היא עוסקת באישה שבאה ומגלה שכל העמים שמעו שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. היא חוזרת על דבריו של משה וידעת היום והשבותה לבדך. היא נותנת את הכוח. כדאי לשים לב אגב למרגלים. דיברנו על האשת חיל של רות ונעמי שנותנות את הכוח לכולם. השווינו אותם למלך מחלום קיליון, מאיפה בועז מקבל את הכוח. דיברנו על אשת מנוח ומנוח. המרגלים חוזרים בסוף ההפטרה. אתם זוכרים את הסיפור? הם חוזרים בסוף ההפטרה והם מודיעים מילאנו את כל התפקידים. עברנו את הארץ, מה זה חבל על הזמן? העסק מושלם. כל המקורות מסודרים. נו באמת, איפה הם היו? בגג של רחב בשלושה ימים מתחת לסלע. מה עברנו בארץ? בדיווח. וכולם נמוגו. כל יושבי הארץ מפנינו. באמת. על המרגלים, על דיווח המדויק, הוא... זה דיווח מחור. שלושה ימים מתחת לסלט, איזה כל הארץ פגש של מקסימום שמעתם רעש בפולוסים. מה פגשתם מתחת לסלט? התחבאתם, חזרתם לגן, אמרתם שום בעליהם, ופתרתם את הכל. זה קשה לקבל את מה שעושים חלק מהרוצים פה להגיד, טוב, הם היו אצל רחב, אצלה כולם נמצאים. אז אין כאן מוב כל ישר הארץ, שיטה קלה. ככה כיסיתם את הכל ועכשיו נכנסים לארץ? דמותה של רחב היא זו שמעוררת את המרגלים לעורר אותנו לתת לנו כוח. מה שלא זכינו מהמרגלים של הפרשה. אותם שלח משה ואמר להם והתחזקתם, ולא רק שהם לא התחזקו אלא הם עסקו בלהחליש אותנו, אנחנו זוכים במרגלים של ההפטרה מכוחה של רחב. היא נותנת את כל הכוח, תקראו את הפסוקים שם, זה פסוקים מופלאים. שמענו כי הוביש השם, וראינו את ים סוף, וראינו את המלא, והכל ברור, והשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. איזה דברי אמונה, איזה דברי כוח. וגם אמירות נאמנות, אני לא דורשת רק את עצמי, אלא את אמי, ואבי, ואחי, ואחיותיי, זה לא הם אומרים, זה היא דורשת. ואני חוזר לאמירה הראשונה, היא הדמות הראשונה של חושים. היא עדה. מעניין מאוד מאוד. בתוארה, רחב הזאת. אני רוצה לסיים את החלק הזה של רחב, מה זה החלק? את החלק שלא נסביר בו כלום, אנחנו עוד רגע חוזרים לפרשה, שוכחים את רחב, חוזרים לפרשה. רק את החלק הזה שרחב אני רוצה לסיים, בגמרא ידועה, פלאי, זוכרים אני חושב את המשפט חלק מהזוכרים, זוכרים, אבל לא זוכרים את החיבור של הכל. מאוד מוזר. תשמעו דברי גמרא במסכת תענית. גמרא מספרת סיפור מאוד יפה, שרב נחמן, זה אגב אותו רב נחמן שדיבר על בני בניה של יהושע. רב נחמן, הוא עסק ברחב, רב נחמן, זה מעניין מאוד. רב נחמן ורבי יצחק היו בסעודה. צריך להסביר, רב נחמן הוא אמורה רבי, גדול הדור, ראש הישיבה. ורבי יצחק הוא תלמידו של רבי יוחנן מארץ ישראל. הפגישה הזו היא פגישת פסגה מרתקת, כי רב נחמן מאוד רוצה לשמוע מרבי יצחק דברים מפיו של רבי יוחנן. זה דור שני שלישי שרוצה לשמוע את רבי יוחנן שעוד זכה לראות את רבי. צריך להבין את הפגישה הזאת. הגמרא מספרת כך, סיומה של גמרא מוכר לכולם, ולא מעט נשאל מה הקשר. הגמרא מספרת את הסיפור הבא. זה דף ה' עמוד ב' במסכת תענית. אמר לו רב נחמן לרבי יצחק. הם באים והם מתיישרים לסעודה, ובתוך הסעודה רב נחמן ורבי יצחק הוו יתווי בסעודתה, ישבו בסעודה. בתוך הסעודה אמר לו רב נחמן לרבי יצחק, המבוגר, האמורה הארץ ישראלי, תלמידו של רבי יוחנן, שבא לבבל, זה מצרח נדיר, אנחנו כבר נשארים כמעט, מי שיעידו מהדור הזה מהארץ, אמר לו, לי ממר מילתא, יגיד לנו משהו, אדוני, והכוונה היא מבית המדרש, מהרבי. אז רבי יצחק לא מתבלבל, ואומר לו, אני אגיד לך משהו. אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, אין מוסיפים בסעודה. זה מה שרבי יוחנן אמר, בסדר? יופי. טוב, נו, זה מה שנקרא לייבש. הלאה, בתר וסעוד, אחרי שגמרו את הסעודה, אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, לא כתוב שאל אותו שוב, הוא נורא רוצה לדבר, אבל רבי יוחנן אמר, אין מסיכים, אז לא מסיכים. מצוין. בתר וסעוד אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. מכירי. אמר לו, מה? וכי נכבי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה וקברו קברניה? לא יודעת, היה שם, זה היה מבוים, כל המשפדים והקבורה והכל. אמר לו חס ושלום, מקרא אני דורש. אני לומד פסוק, שנאמר, ואתה אל תירב, ויעקב הוא משה ואל תירב ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו של יעקב בחיים? אף יעקב בחיים. טוב, נו, דבר תורה יפה? לא, אבל יש לי עוד אחד. ואמר רבי יצחק, כל האומר רחב רחב, מי שאומר תמידים רחב רחב, והוא מתכוון לרחב, מיד נקרא, מראה משונה, מיד נקרא מסביר רש"י נעשה בעל קרא. אמר לו נחמן, שיחה מרתקת, אנא אמינה ולא אכפת לי, אני מודיע לך ידע אישי חינם, אמרתי והכל מסודר. לא יודעת לדבר. אמר לו כי כאמינה, כשאמרתי את זה, שמי שאומר רחב רחב, ארבע נשים יפהפיות, אבל רק הרחב זה נאמר. כשאמרתי את זה התכוונתי להגיד ביודעה ובמכירה. רק מי שיודעה, פוסות אומר יודעה חייתה, באישור, ובמכירה שראה אותה. באמת, אז בשמה אתה אומר את זה? אני קצת קשה לרב נחמן להכיר אותה, זה עברו יותר משנתיים. איך? אז למה זה רלוונטי? ביודעה ובמכירה. אגב, זה יוצא רק יהושע. מה כתוב פה? לא מובן. טוב, בזה נסיים את הגמרא, ואז זה נסיים כך. כי הבו נפטרי מהדדי, שהם נפרדו אחד מהשני. אני רואה שרב נחמן כל כך התרגש מהדברים האלה של רבי יצחק, שאנחנו ניסים להבין מה אומר. רחב רחב מיד נקרא, נעשה בעל קרי. זו רחב שהרגע אמרנו בקרב ישראל, שהיא אדם ומעידה אחי, היא דווקא רחב, זה פרק לאור. שלפני שהם נפרדו, אמר לו, לברכן מה? רבי יצחק היה יהודי, יברך אותי אדוני. ברכה אפשר לקבל. אמר לו, בטח, למשול לך משל למה הדבר אדוני. זה מוכר לכולם. לאדם שהיה הולך למדבר, נו, והיה רעב ועייף וצמא, הוא מצא אילן שפירותיו מתוקים. את המשל הזה כולם מכירים, והרבה פעמים במסיבות סיום כותבים אותו, טוב שלא כותבים את השורה לפני. המשל מתחיל מההתפעלות של רב נחמן מהחידוש שהאומר רחב רחב מיד ניק. סליחה לו. ואז הוא אומר לו, במאה ברכך, אומר רבי יצחק, אילן, אילן. אם עובר את המים תחתיו, פירותיו מתוקים, צילו נאה, מה אפשר עוד לומר אותך? שיהיו צאצאי מאיך אתם עובר. שהכל יהיה. אני סיימתי במה שאני רוצה לשאול עליך. או במה שאני רוצה לברר. זה דיון, גם מלמלא היינו לומדים את זה בהפטרה של פרשת שלח. המידע הזה על רחב הוא כל כך חשוב. הוא מידע כל כך חשוב לתורה להדגיש את היותה רחב הזונה, גם כשחוזרים אחרי זה לפרק ו'. לא רק פה. פה אתם אומרים, טוב, חיוני לעניין בשביל המבצעיות. אבל למה אחרי זה? זה עניינה. ואחר כך, המקרא עצמו כבר מתאר שהיא בקרב ישראל עד היום הזה. וחז"ל מחברים אותה ליהושע בן נון, ובני נביאים באים. והשאלה השנייה, שכן קשורה לפרשת המרגלים, האם זה קשור לפרשת שלח מעבר לחטא המרגלים? אני חושב שמאוד, ונגיע לזה עוד מעט. ואגב זה, איך באמת מבינים את המדרש הנפלא הזה? אבל אני עוזב את כל זה, מתחילים מהקהל. שאלה, פרשת שלח, וכל עוד מגיע אחרי זה, לא יודע מה היום. פרשת שלח, אז משה רבינו, ידע שהמרגלים זה לא איי 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 לפני שהוא שלח אותם? לכאורה, לכאורה התשובה היא לא. ואנחנו אומרים כן. כלומר, נתחיל פה מהר מדי. כלומר, מבחינת ההיגיון, ברור שההיגיון, שאם הוא היה יודע שמרגלים זה עסק מסוכן, אז הוא היה מסכן את העניין. נכון? אבל מפורש, ברש"י, חז"ל, חז"ל, כבר למדנו יותר מפעם, שכשהדברים מובאים ברש"י כפשוטו של מקרא, הוא זועק. בסוף שליחת האנשים כתוב את השם. סור בן מיכאל, נחמי בן מוציא, כתוב את כל השם. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. זאת אומרת, אנחנו הרי מכירים את יהושע, כבר פגשנו אותו יותר מפעם אחת, הרבה פעמים פגשנו. מההתחלה, מהעגל, מכי תיסה, אנחנו מכירים את יהושע. כאן הוא קרא לו יהושע. זה ברור בפשט. ואז, מה מיד רש"י יושב, מה קרה? הוא אומר רש"י, שהוא אמר לו, התפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים. אז שאלה, תשלחו את רחב, תשלחו. עזבו עכשיו. אז שאלה, זה שאלות יסוד יסוד. נו, אז הוא ידע שיש פה משהו שצריך להיזהר ממנו. זה המשלה. למה הוא לא שיקר? מה הוא אומר ליהושע? למה הוא אומר... מה הניסיון? זה בעצם קשור לשאלה שבשבוע שעבר לא נגענו בה, נגענו בכל השוואה בין מרים למרגלים, סודי היסודות, מה זה העסקי דיבה של הפרשה? הפעם שאלה בסיסית, כולנו יודעים, שלח לך אנשים שמשה רבינו שלח לדעתו ולא לדעת הקדוש ברוך הוא. אז מה הסברה שלך? אבל אני מדגיש את השאלה שבעתיים כאשר אני אומר, הוא אמר יא יושיעך מעצת מרגלים. זה דחוק מאוד 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 להגיד, מופיע ניסיון כזה, שאת היד השייכה מהצעת מרגלים, הוא אמר אחרי השליחה, הוא שלח לו את זה באיזה יונת דואר, או באיזה אס-אמס בהמשך. זה פה, זה בהתחלה. על הדבר הזה האחרון, ישנה שיחה מופלאה של הרבי מלובביץ' סופר יגן עלינו. הוא מהפך פה עולם פשוט בראייה פשט, פשט, פשט. תפתחו את פרשת שלח מתחילתה ועד סופה. הפכו בה והפכו בה לכולם. ולא תגלו בה ולו פעם אחת את המילה מרגלים. לא מרגלים, לא ריגול, לא מרגל, לא שורש של ריגול. אף לא פעם אחת מופיעה המילה מרגלים. המצאנו את זה. המילה מרגלים מופיעה בפעם הראשונה בפרשת דברים, ולא על ידי משה ששלח לרגל. זה לא מופיע בשום מקום בעולם. משה לא שלח לרגל בחטא הזה, במבצע הזה. הוא שולח בפרשת חוקת שני אנשים חרש לרגל את יעזר. לא כולם זוכרים, וודאי שאף אחד לא יודע את השם, סימן שזה עבד. פה הוא שולח 12 אנשים, קודם כל מתחילים בתמונה משפחתית, רק בתמונה קבוצתית, ואחרי זה מדליפים את השמות באופן פומבי, ואז יוצאים עם אשכול ענבים, עם משרד התיירות, עם הכל. הוא לא שולח לרגל, אין. יש מילה אחת. לתור. הוא שולח אנשים לתור את הארץ. אבל לחזל יש ביטוי מעניין, אומר רש"י, יאיו שייכה מהצעת מרגלים. אגב, כל המרגלים, 10 מתוך 12, נופלים ומפילים אותם. 9 באב. ואז מופיע פסוק, ויהושע בן נון וחלב בן יפונה חיו מן האנשים התרים את הארץ. הם היו התרים. מה ההבדל בין לתור ובין לרגל? ובעקבות זה, בהמשך, אני אזכיר לכולנו דבר שוודאי זוכרים אותו במהירות. זו לא הפעם היחידה שמופיע לתור בחצי הזה של הפרשה. בחצי השני, בסוף של הפרשה, כתוב ולא תתור אחרי ידונכם ואחרי אשר אתם זונים אחרי. שמתם לב אגב למילה זונים? סתם, בינתיים, אולי מישהו ינסה להיזכר איפה היא מופיעה עוד בפרשה, אבל לא עכשיו. לתור זה טוב או לתור זה לא טוב? ביתן. ביתן, אה?
לא,
אבל זונים, זה לרחוב. פרק לא, לרחוב. נכון, הוא ביתן. אז לתור זה טוב? או לתור זה לא טוב. בוא נבין מה זה לתור ומה זה לתור. לתור זה לראות, לחפש. בוא נדבר על המילה לתור במובן הפשוט שלה, של תייר. אגב, מילה מרתקת בעברית, המילה כמות שהיא, הוא עתקה ללא הזה. תור. טוריסט. כמות שהיא, היא לא עברה שום שיפוצים. זה נשאר טור, כי זה עובד טוב, זה תיירות טובה. לטור זה לחפש, לראות, ואחרי זה נדבר על מה זה לרגל, אבל אני רוצה טיפה להסביר במה אני מתכוון שלטור זה לראות. לטור זה לא סמי. כשאני יוצא לטור, אני יוצא בשביל לחזור אחרי זה עם תמונות, ולהגיד וואו, נכון? אני רוצה טור אייפל, נכון? אני רוצה טור, אני רוצה לחתור כדי לראות. הראייה שאני הולך לראות היא לא סתמי, אני לא הולך לראות כדי להסתכל ולהגיד בשחור. אדם הולך לטור בירושלים. אז הוא לא בא לבדוק עכשיו מה הפוליטיקות בעירייה. זה לא הנושא שהוא בא בשביל הטור, למרות שזה מאוד מעניין. הוא רוצה לראות דברים יפים. זה לא מעניין אותו. הוא לא בא לבדוק מאיפה ואיך, ואיך התקציב מסודר וכמה. לא רואים, אנחנו גרים במגדל, זה מקום של תיירות כזה. מי שעוסק בתיירות, הדבר שהוא הכי אוהב, זה שהתייר הוא כמה שיותר תמים. לא רציתי להגיד אבא שלא תמים שם. אבל זה נקרא לי מצוין. זה יהיה מצוין. האמת היא שגם התייר זה טוב. אלא אם כן, העיקר אצלו זה לחזור אחר כך ולהגיד שהוא לא שילם 30 דולר יותר. אבל אם אתה רוצה באמת לטור, הצימר הכי טוב, תראה את ההר, תראה את הים, תוכל אחרי זה לעשות גורג'יס, נכון? להתפעל, זה חשוב. עכשיו זה רק לטור גיאוגרפיה, אבל זה לא נכון משהו. לטור זה עוד מוסר. האדם טר, האדם טר, זו תכונה מדהימה באדם לטור. זה יופיו של האדם. הוא טר במחשבותיו. האדם טר, האדם הוא תייר. משה נקרא תייר. זה מילה חיובית מאוד מאוד. האדם הוא תייר. בעל חיים לא מתייר. האדם תייר. מעניין אותו זה, ומעניין אותו זה, ומעניין אותו זה. הוא לא מתעניין בתחום שלו, הוא נורא רוצה לראות איך זה הולך. התיור שייך להמון דברים. להפוך מים למשהו מיוחד יותר, לעשות סוגה יותר מיוחדת, זה הכל חלק מהתיור הזה. זה לחבר, זה לדמיין, זה לראות, זה להתפעל. לטור. מה זה לרגל? לרגל זה בדיוק. זה למצוא את נקודת התורפה. זה למצוא את נקודות התורפה. לרגל זה כשיוסף מסתכל עליך ואומר להם, מרגלים אתם, לראות את תורפת הארץ. לרגל זה להפעיל את השכל, אולי לעשות את עצמך אחר. אבל לחשוף פה נקודות, להבין בדיוק, להבין עד הסוף. גם אם אני מבקש מהם לרגל דיווח סמי, אני מאוד רוצה שהוא ייתן לי דיווח של אדם אחר. נכון, יש מתי הוא מגזים, מתי הוא לא, הוא לא מחליט, אבל אני צריך את החוכמה הזאת. אני צריך את התובנות האלה. בתיור, אני מפעיל את כל מאגרי התמימות שלי, ואז אני יהנה מהתיור. בריגול, אני מפעיל בדיוק את הרגע. אני מפעיל את כל מאגרי הבלש, הבודק, השכל. בלי למה שלח משה את המרגלים שאנחנו קוראים להם בטעות מרגלים בשביל לטור את הארץ. עוד מעט נדון בשביל מה צריך את זה. אתם יודעים מה הוא רצה? הוא רצה שהם ילכו לארץ. הם יחזרו ויגידו, וואו. ואז ניכנס לארץ לא רק כי אנחנו דבוקים בקודש ברוך הוא, אלא גם כי בא לנו. אתם יודעים למה? כי לארץ הזאת קוראים ארץ חמדה. ארץ של תחמוד. תחמוד? לא, לא יפה לחמוד, לא תחמוד. תחמוד את הארץ. כדי שלא יחמוד איש את הרצחה ממקום אחר. הוא שולח את המרגלים והוא אומר להם עלו זה בהר ועליתם ובנגב והכל, ואז הוא אומר להם והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. תבואו חזקים ותבואו מחזקים. תפעילו את כל מטעני התמימות, במילה יותר עמוקה, תפעילו את כל מטעני הביטול לרצון השם. תעשו את רצונכם ואת רצונו אחד. לכו לרצות את הארץ. תדביקו אותם. ואז נעבור. אתם יודעים מה אומר יהושע? הוא אומר יהושע, האנשים שאנחנו שולחים לגדולי הדור, כולם אנשים ראשי בני ישראל. יא יושיעך מהמחשבה להיות מרגל. אתם יודעים איך קוראים למחשבה להיות מרגל? מהמחשבה שמישהו רוצה ממך להיות עצץ לי. אף אחד לא ביקש ממך עצות. אין בשום מקום במקרא משהו שקשור לעצת מרגלים. רק פה בכלל. יש חטא המרגלים, הוצאת דיבת המרגלים, ראיית המרגלים, אין עצת. מדהים. יא יושיעך מעצת מרגלים, איזו ישועה צריך כשברוך השם חנניה הקדוש ברוך הוא בכל כך הרבה שכל. שאבשה מלהשתעבד. משה קיבל תורה מסיני, מסרה לי יהושע. הוא לא מסר אותה לי יהושע, דיברנו יותר מפעם, הוא מסר אותה לאהרון. אהרון לאלעזר ואיתמר. אלעזר ואיתמר לשבעים הזקנים. אתם יודעים את מה מסר משה ליהושע? את הביטוי, את המשה. את המשה הענב מאוד מכל האדם. את המשה שקיבל תורה מסיני, מהאבנים, מההר. את המשה הוא מסר ליהושע. נער לא ימיש מתוך הרבה. עוד פעם אחת מופיעה בחזר המילה עצת מרגלים. מדהים. כלב פתאום מריח לא טוב עם החברים. ואז ויבוא עד חברון. ואומר רשי הוא הלך לבד. למה הוא הלך? להשתתח על קברי אבות כדי שלא יהיה ניסת אחר חבריו בעצתם. לשון רשי בפרשת. אלה שתי הפעמים היחידות שמופיעה לצד. אז אתם מבין מה הולך כדי לעשות? להשתתח. אתם יודעים מה זה להשתתח? ביטול הכי גמור שיש. קסידים אומרים משפט לא יפה. קסידים אומרים שהשתתחות זה התנוחה הטבעית ביותר. זה השלב שבו אתה נזכר שבאמת הגובה של השכל שלך ושל כפות הרגליים הוא אותו גובה. זו תנוחה קשה. קשה לך לקבל אותה. אבל כשאתה מגיע לאברהם, יצחק ויעקב, אתה מבין את זה. אתה מבין שיש משהו גבוה הרבה יותר מהמטר וחצי של השכל שלך. שיש משהו עליון ואינסופי. והוא קשור גם לרגליים ולציפורניים של האינסוף. בדיוק כמו למוח של האינסוף. אין את המילה לרגל בכל דבריו של משה ולא פעם אחת. כשהוא רוצה לרגל את יעזר, הוא שולח לרגל כי הוא צריך כאן תוכנית טכנית. שם כתוב הילכדו ואיך, מדויק. יהושע רוצה לרגל, הוא שולח שניים אנשים חרש מן השיטים, אין שמות. אתם יודעים מה זה לטור? עכשיו אני מגיע ללטור. אני רוצה להגיד דבר קשה. אני חושב שישנן שתי תכונות מופלאות. זה לא עוזר אותי מאז השבת הזאת, ולפני כן קצת. ישנן שתי תכונות, הן סותרות לחלוטין לכאורה זו איזו. אבל ישנן שתי תכונות פנימיות, הכי מובנות, שהן התכונות המאפיינות את האדם באשר הוא אדם, על פני כל בעלי החיים. האחת היא, הן סותרות מאוד, זו לכאורה, לא לכאורה, הן סותרות. האחת היא דבקות. דיברנו במגילת רות על זה. האדם רוצה דבקות. גם האדם שבא לו עכשיו להיות הכי נהנתן בעולם. גם כשתאבותיי מטמטמות אותי. אני רוצה בעלי. אני צריך את הדבקות. אני צריך את החיבור לאינסוף. אני צריך את הדבקות. יש לי את החלום שלי של בדבק באשתו, ובדבק באשתו במובן הכי עמוק. אני נורא רוצה לשבת עם הנכד שלי. גם כשאני בן 5. בתוך תוכי. יש לי חלום שהוא יותר חזק מהכל. אני אמסור עליו את הנפש. אני אלחם למען. אני אלחם למען משפחתי, אני אלחם למען עמי, אני אלחם למען משהו שאני דבק בו. רק למען משהו שאני דבק בו. אני אמסור את נפשי למען משהו שאני דבק בו. את חיי, כי אני דבק. אין זה מנוגד בכלל לכל העניין, זה לא שייך. גם לא אצל מלאכים. דביקות זה ייחוס של האדם. אחרי שחתול ממלא את רצונו כחתול, הוא לא חש שום דביקות בו. אם הוא יפגוש את הרכבה שלו, הוא לא יישב איתה לפרשת שלו. לגביו היא חתולה שכל מה שהוא רוצה אותה זה כדי להוכיח את חתוליותו בדיוק כמו מי שיראה. כמו אם הוא יפגוש את סבתא שלו. זה לא תפקידו בכלל. להבין ולא להבין, זה כלל לא קשור. המלאכים הם חיות, חיות הקודש. גם שם אין דקות. יש שליחות. אין דקות. תורה זו שאתם רוצים, מה כתוב? מה תעשו עם זה? מה תעשו עם כבד את אביך ואת אמך? לא במובן של יצר הרע, במובן של היכולת להיבדק. מה תעשו עם זה? מה פירוש המושג הזה מבחינתכם? להידבק זה שמשהו מוגבל נדבק באינסוף. איש ואישה שדביקים, הם דביקים כי הם רוצים משהו אינסופי. החיבור הזה הוא אינסופי. רות ונעמי. זה צד אחד. יש עוד צד. אני בהתחלה אומר אותו במילה יפה. אחרי זה אומר אותו במילה יפה מאוד. אבל נשמע את זה. הצד השני של האדם ורק של האדם זה התיור. התיור, לתור. אם תלך עם הכלב שלך ותגיעו לפסגת האברסט, אתה תתפעל מהנוף. הוא ירצה מים. הוא לא יתור. הוא לא ידמיין, אין לו צורך לתור, גם אין לו צורך לחבר מושגים, אין לו צורך לתור במחשבותיו, אין לו את הצורך הזה. אתם יודעים מה זה לתור? יכול להיות שכשאני אומר לתור ומחזיק את הראש, למישהו זה עושה קונוטציה שלילית, ולמישהו זה עושה קונוטציה חיובית, ומי שאמיתי, זה עושה לו את שתי הקונוטציות. לתור, זה שהמוח עובד ALPM ואתה לא מצליח לשלוט עליו. או שזה רק אצלי. לתור זה שאתה רוצה להפסיק לתור ולא יכול לך. לתור זה שהמוח חושב. כל המדע שלנו בא מהיכולת לתור. כל האדריכלות שלנו בא מהיכולת לתור. כל השירה שלנו, כל היופי, כל האומנות, הכל בא מהיכולת לתור. האדם טעה. חייל אותה, היא לא זוכה על זה, אין לה את הצורך. אלא שהתיור יכול להפוך להיות בקורא, אתה מכיר את זה, לתיור שאתה זונה. המילה זנות מופיעה בפרשה שלנו פעמיים. דרקתי טלגרם בהתחלה. לא פעם. הפעם השנייה היא ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרי. לפני שנגיע לפעם הראשונה. דרכו של העולם להתפש שם בפירוש רש"י לתור שכך, אבל זה חלקי. על פי רש"י, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה דבר אחד. כלומר, המדובר הוא על מחשבת עבירה, הרהור עבירה, מראות מגרים יצרי. ואיך היצר הזה פועל, העין רואה אחרי עיניכם, הלב חומד, ואז האדם מגיע למשהו מעין. אבל על פי הרמב״ם, וכך הוא מסתכל על הלכה, וכך הוא מביא בספר המצווה, על פי הרמב״ם אלה שני דברים נפרדים לגמרי. אחרי עיניכם פירושו התגרות, מחשבת עבירה, מראות. ואחרי לברכם זה מחשבת מינות, אפיקורס. רחבות אופקים שיכולה לשגר. נוסח הרמב״ם בספר המצוות, מצוות לא תעשה ממזן, תשמעו אותו. ולא תטורו אחרי לבבכם. הוא שציוון לקצר את שכלנו. היום את הרמב״ם הזה היו ב... וואי וואי, מה היו עושים איתו היום פה בתרבות? חבל על הזמן. הוא שציוון לקצר את שכלנו. מעמידהו אצל התורה. הרמב״ם היה שכל. ידע אישי חינם. הרבה. והרמב״ם אומר, יש מצווה אדירה לשלוט בשכל. הוא כלי עבודה. ההורים וההורים של ההורים שלנו נשרפו על ידי אימפריות של שכל. היום אנחנו יודעים של שני עלות הטור, של שכל ושל מין. של שכל שהביא לתרבות מטורפת. הוא שציוונו לקצר את שכלנו. כך אומר הרמב״ם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זנות פירושה לפי מה שאמרנו עכשיו, ללא קשר בכלל לאירוע אווירה של יצר הרע. לזנות אחרי, וזנה אחרי אלוהי מיכר הארץ. לזנות אחרי עבודה זרה. לזנות אחרי פירושו לתור, לאבד נאמנות, ולהשתחתן. יודעים מה זה? להידבק. הפוך. בנות מדיין הן המורות שלך. וינזרו לראש. אבל אני חוזר למחשבות. בפרק י' ג' כשעומדים המרגלים ואומרים את כל הדיווח, ומתי לא אומרים שום דבר שאפשר ממנו לראות את חטאם? הם אומרים את המילים הבאות, פרק י' ג', בואו נסתכל רגע בפנים ביחד, יש שם ביטוי שכולם זוכרים אותו, אבל עכשיו הוא ישנה אצלי לגמרי. תשמעו את הביטוי. פרק י' ג', פסוקים עד פסוק כ"ט, וישובו מתור הארץ בפסוק כ"ה מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל, ויראו את פרי הארץ, ויספרו לו, ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו, אפס כי אז העם היושב בארץ. גם הרמב״ם שטוען שהם אמרו פה אפס כי ובזה הם פרשנו מחוץ לתפקיד שלהם, טוען שזה לא ממש חטא. כי הרי המרגל צריך להפעיל את שכלו, ואז הוא אומר לי, תראו. הוא אומר גם למשה ולאהרון, ויספרו לו, ויספרו לו. כלומר, מי שמתלבשים עליהם שהם דיברו עם כולם, לא כתוב, כתוב שהם באו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל, ויספרו לו. והם אומרים כך, נכון? הוא גם אמר שזה יפני כולם. והם אומרים כך, הארץ טובה מאוד. העם, אז, שואל אותנו, מה יותר דומיננטי היה לנו? עוז העם, נכון? עזותם, הייתה לו יותר דומיננטי. עכשיו, על מה מדברים בפסוקים האחרונים? בואו נסתכל, זה מדהים. ויספרו לו ויאמרו אפס כי אז העם היושב בארץ הערים בצורות, המלאק יושב בארץ הנגב, החיטי והיבוסי והאמורי יושב בארץ, נעמי יושב על יד הים ועל יד הירדן. עכשיו תלתו, פסוק לה. הם עוד לא אמרו את הדברים הבאים. אחרי זה הם מוצאים את דיבת הארץ, אומרים כי חזרתי ממנו אחר כך, אנחנו אומרים לפני זה. ויחס כלב את העם אל משה. היום אלה לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. במחילה, אתה לא מדבר בכלל לעניין של מה שאומר. הם אמרו שהארץ נפלאה, הם אמרו שיש בעיה עם העם. אז למה אתה לא מדבר על העם? אתה צריך להגיד יכול נוכל להם. אתה לא עונה למה ששאלו בכלל. הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. עכשיו תשמעו כמה זה קורה. והאנשים אשר עלו עם הוא אמרו לא נוכל לעלות אל העם. הם אומרים לו תחזור לעניין. מה אתה מתחיל לשיר לנו עכשיו שירי מולדת? אתה רוצה עכשיו תחרות יותר את הארץ? מה זה רלוונטי? אנחנו אומרים לך העם חזר ואנחנו חושבים שאין לנו כוחות. מה הוא אומר? רשי אומר ויעס כלב את העם אל משה. רשי אומר זה היה תרגיל, כולם זוכרים אותו, נכון? ויעס כלב את העם אל משה, הרבה הרבה, ואז כלב נפנה את כל העם, השקיט, ויעס, אז השקיט את כל העם לכיוון משה. אבל איך אפשר להשקיט? הרי העם בסערה. אז כלב אמר, וכזו בלבד עשה לנו בן אמרם, נו, אז העם היה מצוב, גם הוא מצטרף לקואליציה, ואז הוא אמר, הוא גם קרא לנו את הים. אבל פשט נקרא. אחרי זה תראו שרשי פשט. אבל פשטנו. אנחנו קראנו את זה בטון כזה. אבל אם כתוב היה, זאת אומרת שהיה רעש. איפה כתוב שהיה רעש? אולי נאמרו את זה בווליום מאוד נמוך. כי אנשי תורות.
הארץ אשר עברנו בה איקס.
אפס כי אז העם. ואז אולי הם שמו מוזיקה שטע. מי אמר לך? מה זה ויעס כלב את העם? מי אמר שהיה רעש?
התורה הייתה צריכה לספר שהיה רעש.
ומה זה בעברית ויעס כלב את העם אל משה?
אתם יודעים מה המרגלים עשו? הם עשו דבר אחד, וזה ברור עכשיו.
הם גרמו למחשבות שלי לפעול בצורה לא נשלטת. אוי, אוי, ראינו,
פחדנו, לא ראינו, הארץ טובה, העם.
ולפני 40 יום ידענו רק דבר אחד, דביקות, הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא דביקות.
ופתאום, אולי, אולי לא, יש שני צדדים,
אולי כן, אולי לא. יודעים מה עשה כלב? הוא השקיט את המחשבות האלה. ויחס כלב את העם. אתם לא מרגישים אף פעם איזה צורך שמישהו יעשה פה שקט?
אתם יודעים איך הוא עשה פה שקט?
הוא אמר, חבר'ה, אני לא מאמין ברטנים. יש רק דרך אחת לעשות פה שקט. אל משה. פשוט תסתכלו על משה. למה אתם במתח? אני אביא לכם, כי אתם אומרים שוודאי, תשבוך הוא, אבל זה לא ריאלי לנצח את הנפילים.
תסתכלו על משה. אתם צודקים, זה באמת לא ריאלי לנצח את הנפילים. לעבור את ים סוף זה ריאלי.
ולקבל את התורה במעמד הר סיני 40 יום ו-40 לילה, זה ולהגיז את הסף, או זה לילה. לא תופסים מה הוא עשה. ויעס כלב את העם אל משה. הוא אומר, אתם יודעים מה הדבר היחיד שריאלי פה? שאין דבר פחות ריאלי מלהיות ריאלי במעמד הזה. אתם נורמלים? אם חפץ בנו השם? רק מה הצליחו לעשות לכם התיורים? לשלוט בכם. אתם יודעים איך קוראים לתיור שמשתלט עליך? זנות. אתם יודעים איך זה כתוב מפורש בתורה?
פרק י' ד'
פרק י' ד' הקדמה למחר. פרק י' ד' פסוק ל' ב' דבר, תראו מה כתוב פה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם פסוק למד ג', תסתכלו, אסור פספס. יהיו רועים במדבר 40 שנה. אף לא הבנתי מה זה רועים. איזה רועים? מה זה התפקיד שלנו? רועי צום במדבר? ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה, ונשאו את זנותיכם. ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר. אתם מבינים למה קוראים על רכב הזונה את פרשת שח? כי זה כל הפרשה. ונשאו את זנותיכם במדבר 40 שנה. עד תום פגריכם במדבר. עוד פסוק אחד. במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום השנה, יום השנה, תישאו את עוונותיכם. כלומר, בניכם יישאו את זנותיכם. ואתם תישאו את עוונותיכם. אז מה את דבר עוון זנות? אומר הרב הירש, מראי. זה אותו דבר. עוון זה לעוות את הדרך. וזנות זה פיור שישתלט עליך. ולכן אתה מעוות את הדרך. אבל ההבדל הוא אחד. כשאתה זונה, הבן שלך משלם את המחיר. הבן שלך משלם את המחיר. כך. ובניכם יהיו רועים. רועים את מה? קשה להגיד. רועים את הזנות שלך. הם יהיו רועים. 40 שנה. את זנותיכם. אתם תופסים מה עושה כלב בעולם? כלב אומר, חבר'ה, בעולם שבו יש שני כוחות של דביקות ושל זנות, להתכחש לאחד הכוחות האלה זה שקל. אני מכיר, אומר כלב, דרך אחת להשקיט את השערה אל משה. האם יש לך משה שמשה אותך מהבוץ, שמשה אותך מהתיור שהופך לזנות? האדם טער. משה רבנו לא רק לא מתעלם מזה, הוא שולח אותנו לטור, כי הוא רוצה שנגיע אל הדביקות ונביא את כל התיור אל הדביקות הזאת כדי להגיע אל העונג האמיתי. מי שזוכר את פרק א' של מסילת ישרים על ביאור חובת האדם בעולמו, איזה פרק. שם מתאר הרמח"ל במסילת ישרים שהאדם הוא שם בעולם הזה בתוך מלחמה. ועליו להיות איש חי. והוא שם בעולם הזה במקום שיש בו ניסיונות כל הזמן, והוא בדרך אל העידון האמיתי, אל העונג, אל הדביקות. ופה בעולם הזה כל הזמן צריך לראות אם הוא מצליח לעלות לשם ולכל הניסיונות שיש בעולם. כל הניסיונות, כך מתאר רמח"ל, הם בדיוק הדבר הזה. הכל. כל הסיפור של הפרשה ושמשה רבינו רוצה להכניס אותנו במדרגת חמה, בבחינת משה, להיכנס בבחינת חמה, זה להביא איתנו את כל הטייבס אל המקום של הדביקות. להיכנס לארץ, אם היה רוצה הקדוש ברוך הוא לתת לנו רק דביקות, הוא היה מוליד אותנו ישר בעולם הבא. הוא נתן לנו לטעום טעמה של דביקות. קשה להגיד את המילים. דרך תיור, ולא עלינו גם דרך זנות. ולתקן. ולתקן. זהו. לא נכנסים לארץ מיד. עוברים קודם כל בעולם כדי לא לאכול נעמה וכיסופה. גם רות לא מגיעה לדבקות כך. היא עוברת את מואב, היא הולכת עם נעמי, ותלך לשתיהם. את הכל. זה המתח של האדם בעולם. הכל מסובב סביב בציר שבין שניהם. בין דבקות לדבקות. בין דבקות לזמות. כשבאים לארץ כנען, הולכים להיפגש עם שבעת העמים, מה שנקרא בלשון חסידות עם שבע המידות הרעות. הפגישה הראשונה היא עם אישה זונה שנמצאת על החומה. שמה רחב. ומה זה רחב? זה האנטיתזה לדבק. וכל מה שאנחנו בעצם באנו לעשות פה בארץ הזאת זה להפך את רחב לאשת יהושע. זה היהושע של יא יושיעך מעצת מרגלים. זה היהושע שעומד עם כלה ואומר עם חפץ בנו השם. זה היהושע שהולך עכשיו להרחיב את כל ישראל, את הארץ, בדביקות, ויעשה לנו את אותו תרגיל של משה בפרק האחרון ביהושע, ויעמוד לפני העם ויגיד, אתם רוצים לעזוב, תעזבו. תטורו לאן שאתם רוצים. אתם רוצים להישאר? תשברו שאתם דביקים. רבי יצחק אומר לרב נחמן שמי שלוקח את רחב לא בצורה נכונה אלא אומר רחב, רחב מיד מעשה בעל קרי. זו התומעה הכי קלה, זה הרגע של אי השליטה. אני אפילו לא יודע ממה זה, אני לא יודע למה זה, אני לא יודע לגעת בנקודה, אני לא יודע מי, אני לא יודע מה הנקודה שהוא הביאה את זה, אני לא יודע מה התמונה שלה, אני לא יודע מה. האומר רחב רחב מיד מקרי. רב נחמן כל כך מתפעל. ואז הוא מבקש ברכה. והברכה שהוא מברך אותו רבי יצחק, אתה אילן עם שורשים. ואפשר ללכת במדבר, שום דבר להזיז אותך במקומך, ויש שם צל, ויש שם פירות, ויש שם מים. רק ברכה אחת, שהדביקות תימשך, שיהיו צאצאי מאיך כמותיך. זה גבל את הברכה הזו של רבי יצחק. הוא אומר לו שם שני דברים, אף יעקב אבינו לא מת. זה דביקות. לא מת, זרעו בחיים, עפו בחיים. אין סוף לא מת. יש גם דבר להבין לך. וכל האומר רחב רחב, מי שלוקח סיכונים ולוקח את רחב ולא יודע להביא את זה רק דרך משה, ולא יודע לעשות את מה שיהושע מלמד אותנו לעשות, מי יגיד? אמר לו, אנא אמינא, ולא יכפת לי. הוא לא מתכוון לרחב, הוא מתכוון לאנא אמינא ולא יכפת לי, אני כבר לא שם ברוך השם. אמר לו רבי יצחק, ביודעה ומכירה כאמינא. מי שמכיר את הגבול הדק של זנות דבקות בכזאת קלות, הוא יכול להפוך ממשה למיד מכן. זה כזה גבול דק. וכל החיים. זה הסיפור. זה לא שליחת מרגלים פעם לארץ ישראל. זה הרצון של משה שניקח את התיור שלנו אל עולם הדבקות. ושנבשע מעצת ברגלים. שתהפוך את התיור לאיזשהו ריגול שכלי, ואז נגרר אחרי משהו שלא נוכל לצאת ממנו. גם באחרי עיניכם, וגם באחרי לבבכם. כשאתה הופך את הרחביות של האישה הזונה שפגשנו בארץ כנען עוד לפני שעברנו את הירדן, ומה שנותן את הכוח להיכנס לארץ, אז את כל התיקון של חטא המרגלים אנחנו מקבלים, וזאת המהפכה, לא רק מהמרגלים השונים אלא מקיומה של רחב. עוד אשת חי, עוד אשת חי לאחרי רות ונעמי ואשת מנוח, עוד אשת חי לסריה. ארבע נשים יפויפיות, שרה, רחב, אביגיל ואסתר. אני אסיים במשפט. בעל הכלי יקר אומר, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, מה שאומר לך לדעתך, אני איני מצווה, אבל אתה רוצה לשלוח שלך. בעל הכלי יקר אומר משהו מופלא, אבל כשמבינים את מה שאמרנו עכשיו על אותך ועל אשת חיים שדיברנו, לא צריך להרחיב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך אנשים. אילו לי היית שומע, היית שולח נשים. לפי שהאנשים, ציטוט מירקות שמרוני, היו שונאים את הארץ, והנשים היו מחבבות את הארץ, שנאמר בבנות צלופחד, תנה לנו אחוזה. ושיעבור על כל הרקע של הכניסה לארץ, יגלה את הדיון על האשת חיל שמעוררת, על בנות מידיעה מפה, על בנות סופחה מפה. האנשים, זה מה שהוביל אותנו ולהפוך לעצת מרגלים. התמימות הזאת, ההתערות הדלטטה הזאת, החמדה הזאת, הנוקבה, שהייתה יכולה להופיע כמו שמתאר הכלי יקר, בנשי, זה היה כל שיכול להיות. יהושע הוא היורש של משה. הוא מקבל את משה כמשה הגדיר. אבל הדמות שלנו היא כלב. כלב הוא החוסן שלמד להיות חסיד. לא כי הוא ירש משהו מהרים. הוא לא קיבל שום ברכה. הוא לא קיבל שום תפילה, ולא נתנו לו שם מיוחד. הוא הלך עם כולם. וברגע הקשה, הוא הלך לחברון להשתתח על קברי אבות, ולמד להסות את כל הכוחות האלה אל אברהם, יצחק ויעקב. משם הוא לימד אותנו להסות את כל העם אל משה. אז, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל.